עכשיו אנחנו עם אלוף במילואים ישראל זיו. שלום ישראל, בוקר טוב, שבוע טוב.
בוקר טוב.
טוב, מה עושים כדי לסגור את סיפור החטופים? הדיווחים מדברים על הסכם מתקרב, ויש את הוויכוח שלא נגמר כאן, מה צריך, מה מותר, מה יש בכלל לעשות, לתת בתמורה. דעתך?
דעתי שאני חושב שהמהלך של צה"ל בח'אן יונס זה מהלך מאוד מכריע. אני חושב שהוא זה שמדרבן בעיקר את הרצון של החמאס לשים את הקלף החזק והיחיד שלו, שזה הנושא של החטופים. וצריך פה לעשות את ההחלטות מאוד בזהירות ובשיקול דעת. אם מדובר במשהו מהאינדקס של העסקה הקודמת, של הפסקת עצירת אש, אני חוזר על זה, ומתן אסירים, צריך ללכת על זה. זו העסקה הכי נוחה היום לישראל.
השאלה היא ישראל... ישראל זה, ואני כן רוצה לשאול אותך, האם זה קשור לזה שחמאס, כלומר, יורד מהסולם עליו הוא טיפס בשבועות האחרונים? אנחנו רואים את זה, הרי הוא דרש 15 שנה, הפסקת אש, עצירת מלחמה, וכל זה כבר לא קיים. מדברים על חודש וחצי, חודשיים. השאלה האם צריך לסיים את הפעולה בח'אן יונס, את השליטה שמה, ואז לעשות עסקה עם חמאס, או לעשות את העסקה הזו עכשיו, כי אנחנו רואים שזה כנראה מציק לו.
אני חושב שהצירים האלה מתלכדים. לישראל ברור שהיה נוח לעשות את זה בצורה של צעד אחרי צעד, כלומר לסיים את ח'אן יונס. מצד שני, צריך פה להודות שהנושא של האסירים והחשיבות של להחזיר אותם בחיים היא מאוד גדולה. ולכן העניין של הידוק הטבעת כדי לשחרר אסירים הוא בהחלט הדבר הנכון שצריך לעשות אותו. לא הייתי הולך צעד אחד יותר רחוק ממה שמאפשר להוציא את האסירים, כי אני כמובן חושב שההישג בח'אן יונס הוא מאוד דרמטי בהכרעה או בפגיעה משמעותית מאוד בחמאס, אבל אי החזרה של החטופים או פגיעה בכך זה קטם לדורות, ואסור לנו לעשות את זה. יש פה עניין ערכי, עניין מוסרי, לאומי, אומני, המשפחות כולם בשר מבשרנו, ולכן אנחנו פה צריכים ברגע הנכון, בעיתוי הנכון של שיא הלחץ, שהדרישות שלו הן מינימליות, או ללכת על עסקה כזאת, או לחילופים, ישראל צריכה ליזום עסקה, כי יש לנו במקביל למהלך הצבאי, יש פה בעיה אזרחית שהחמאס התעצם מאוד מבחינת השליטה האזרחית שלו, ו... ישראל לא יכולה בסוף לנצח צבאית, או להביס אותו יותר נכון צבאית, אבל לתת לו את הניצחון האזרחי, כי אז בעצם, אני לא רוצה להגיד, לא עשינו כלום, אבל מסמסנו את ההישג הצבאי.
אז אם מדברים עכשיו על עסקה שאולי מתקרבת, אז שאלת מה עושים עם רפיח, אולי לא על הפרק כרגע.
אני חושב שברפיח בגדול פספסנו את הטיימינג, את התזמון הנכון. זה לא שאי אפשר ללכת לרפיח, אבל גם החשיבות שלה היא פחותה בהרבה מח'אן יונס ומההישגים עד כה. היא גם כרוכה בחיכוך שיכול להיות אפילו להוביל למשבר מול המצרים, ובשל כך גם למשבר מול המדינות הערביות. שלא לדבר על כך שמבחינת הזמן האשראי הבינלאומי, גם בעקבות האג וגם בעקבות הקמפיין בארצות הברית, הוא כבר לא נותן לנו משך זמן לעשות כרצוננו, אלא אם כן ישראל רוצה גם לקלקל את היחסים שלה ואת התמיכה הבינלאומית שלה בעיקר מארצות הברית, וזה אני לא ממליץ לעשות.
כלומר, לא עזר כל אלפי מסעיות של הסיוע ההומניטרי, כל הדברים הללו שדיברו עליהם כל הזמן, שזה יקנה אורך נשימה לישראל, כל זה לא עזר בסופו של דבר.
זה עזר, להפך. אני חושב שבלי זה לא היינו מגיעים עד כה. זה מאוד עזר. זה עדיין עוזר. אבל זה לא אינסופי. זה לא כרטיס פתוח, אשראי פתוח עכשיו לשנים. זה, מי שחושב ככה, אז הוא טועה. העניין הוא פה אחר. ישראל כבר הייתה צריכה להחליט, לא עכשיו, לפני הרבה זמן, לגבי הסיוע הומניטרי, איך היא מנהלת את זה, ואם היא הייתה מכניסה בזמן כוח בינלאומי, אז זה לא היה בידי החמאס. ואם הייתה מחליטה שהיא מקימה מערכת אדמיניסטרטיבית עם איזשהו שלטון מקומי, כבר פני הדברים היו קורים. זה היה אגב מלחיץ פי אלף את סינואר, שהוא מבין שבעצם מעל הראש שלו בונים כבר את האלטרנטיבה שלו. אבל פה משיקולים להבנתי, אני אומר את זה בזהירות פוליטיים, לא עושים את המהלך שיכול לפגוע בכל הישגי המלחמה.
ושאלתי על רפיח, וכמובן שגם ציר פילדלפי חלק מהשאלה הזו, כי זה הציר המרכזי. אותו דבר, כן. בדיווחים הבוקר בתקשורת האמריקאית, אפרופו העניין של עסקת חטופים, יש שני דיווחים כאלה, גם בניו יורק טיימס, גם בוול סטריט ג'ורנל, ובעיתון הזה מדווח גם כן ש-80% מהמנהרות בעזה כלל לא נפגעו. זה מספר הגיוני בעיניך אחרי 3.5 חודשי לחימה ולחימה עצימה מעל ומתחת לפני הקרקע בעזה?
לצערי. הלחימה עצמה היא מתנהלת מעל הקרקע ופחות מתחת לקרקע, משום ששם קשה מאוד לפעול. צריך להבין, בכל מנהרה כזאת...
זה ברור, זה ברור, אבל 80% עדיין נותרו על כנם?
לצערי כן. אני חושב שיכול להיות שאפילו המספר הוא אפילו יותר מזה, משום שלפוצץ את כל ה-1,000 קילומטר מנהרות האלה, זה הפרויקט ההנדסי הכי גדול בעולם שעוד לא היה כמו, והכמויות שצריך ונדרש של חומרי נפץ, של עיסוק, של כוח אדם, גם בלי שיש אויב, הם ארוכות מאוד. זה יכול לקחת חודשים ארוכים, אני אתה יודע מה, אפילו אין לי הערכה, בוא נגיד את האמת. אבל בוודאי כשעוד בחלק מהם יש מלכודים, ויש שם אנשים שמסתתרים ויכולים לראות עלינו, זה בעיה. אנחנו גם לא רוצים, אתה יודע, לסכן חיילים בעבור הישג שבסוף פיצץ את המנהרה. אוקיי, מה זה השפיע על תוצאת המלחמה? ולכן סדר העדיפות הוא קודם כל הוא לפרק את החמאס, לפגוע בכל המערכת הצבאית שלו, ועם הזמן, ככל שהזמן יאפשר, ינסו לפוצץ יותר מנהרות. אגב, מנהרות...
כלומר, לא לרדת מזה לחלוטין, לא לרדת מהשמדת המנהרות לחלוטין.
לא לרדת מזה. מצד שני, כיוון שזה מבצע הנדסי ענק בפני עצמו, צריך להתעסק עם זה בסוף ולא בהתחלה, כי זה היה עוד יותר מהתצן. אגב, בכל המנהרות הראשיות של התעשייה שלהם, של הפיקוד והשליטה, פגעו. מה שיש היום זה יותר מנהרות כאלה של, אתה יודע, של הובלה טקטית, של תנועה של כוחות שלהם וכן הלאה. זה לא טוב, אבל זה לא הדבר המכריע במלחמה הזאת.
תשמע, אני בעלם עדיין קצת מה-80% ואולי יותר שעדיין נותרו על כנם מתחת לפני הקרקע, אז מה עשינו שם? כל הזמן אומרים לנו שמשמידים עוד מנהרה ועוד מנהרה ומאות מטרים וקילומטרים, אז מה, עובדים עלינו?
לא, פשוט זה לא נגמר, מה? אומר לך כאן, זה דבר עצום מה שהם בנו שם, ישראל.
נכון. אגב, לא צריך לקבל מורת רוח מזה, כי פגוש למה יש הישגים יוצאים מהכלל מבחינה צבאית. הרגו שם במספרים הרשמיים שלהם מעל 10,000, להערכתי זה לפחות 50% או 60% יותר. הרגו שם את מרבית שדרת הפיקוד, את התשתית התעשייתית שלהם, את הפיקוד והשליטה. תפשו, הורידו את כל מיליוני האנשים האלה, ויאפשר לנו גם בחזרתם לעשות צינון ולתפוס מחבלים או מפקדים שאנחנו מחפשים אותם. יש פה הישגים מאוד משמעותיים. כן, המנהרות פחות עסקנו בזה. אגב, רק כמויות חומרי הנפץ שצריך בשביל הדבר הזה, אני לא בטוח שיש היום בעולם את הכמות הזאת. זה כמויות אדירות, זה בלתי נתפס.
אני רוצה ברשותך שתתייחס ישראל זיו על משהו שאנחנו פחות ופחות מדברים עליו, אבל כן צריך לדבר עליו. הירידה, או בעצם כמעט לחלוטין, הפסקה לחלוטין של הירי הרקטי, מה זה מעיד על מה?
מעזה כמובן.
כן.
חלק ניכר, קודם כל מהמערך הזה, החלק האנושי, הטרוריסטים שמחזיקים את המערך הזה נפגע, כולל הפיקוד והשליטה. פגענו בחלק, קודם כל הם ירו הרבה, כמה אלפים, אני לא זוכר כרגע את המספר, השמידו להם הרבה מאוד רקטות, לא הסתיימו הרקטות, להערכתי יש עוד כ-100, 200, אולי טיפה יותר של רקטות שהן ארוכות טווח, ארוכות במיוחד, הם אפילו פחות מזה, לפי מיטב זיכרוני זה עשרות בודדות, ויכול להיות שיש עדיין משהו כמו 1,000-1,500 רקטות יותר קצרות טווח שנמצאות איפשהו, אבל לא בטוח שהם מפעילים אותם. צה"ל צריך לעשות כל מאמץ, שיסיים את המאמץ המרכזי בלחימה כדי לאתר אותם, עושים את זה אגב, לא צריכים את ההצעה שלי, אבל גם לזה יגיעו טיפה יותר מאוחר, כי המרכיב המרכזי כרגע זה הכרעת הכוח הזה בח'אן יונס, זה הדבר של ריכוז המאמץ הכי משמעותי.
ובגלל שחמאס עסוק בזה, כלומר במלחמת הישרדות, אז הוא לא פנוי לירי רקטי כנראה.
לא, לא רק זה, הארגון עצמו כמערכת צבאית, הוא מערכת שכבר לא קיימת כמנגנון שלם, הוא קיים בנקודות שבו הוא מרוכז, זה גדודים שנלחמים על נפשם, אלה שנשארו. ולכן גם הירי לעתים הוא לא בהכרח ירי מתוזמן כמו שנעשה בעבר, אלא ניסיון של חוליות ששרדו, או איזשהו סמגד ששרד באיזשהו מקום ויודע על קיומם של רקטות לבצע את הירי הזה. זה לא מעיד כהוא זה על המצב שלהם. המצב שלהם בהיבט הזה הוא בחירה, ולא צריך גם אצלנו להתרגש מכל רקטה, הנה החמאס חי ובועט, זה פשוט לא נכון.
כן,
החמאס גם, לא חי ולא בועט, הוא יש לו את הרמיננס שלו, איך אומרים, את הרסיסים שלו, אוקיי?
רקטה פה, אגב, רקטה שם, זה לא שיגורים, זה מישהו שלוקח על דעת נכון. עצמו איזושהי רקטה ומשגר ומשגר אותה. זה לא העוצמה שהייתה לחמאס, ומתחילת המלחמה עד היום, להערכתי למעלה מ-10,000 רקטות ששוגרו לעבר ישראל.
בצלאל יסודי, הוא הלך מיד בדק כמה רקטות נורו מתחילת המלחמה.
זכרתי מספר קצת שונה, אבל
אין על בצלאל.
יפה, קומפלימנט
מישראל. אלוף במילואים ישראל זיו, היית לנו לעונג כמו תמיד, שיהיו בשורות טובות.
רק בשורות טובות.
שיום אחד נהיה בימים יותר רגועים. תודה.